לכולם, אנחנו נמצאים באמת במקום מיוחד ומקום שאולי לראשונה פה נשמעים דברי תורה בקרקע הזאת של ארץ ישראל ואין ספק, כמו שאמר רבי יעקב שפירא פה קודם שהתורה שנלמדת פה פועלת, התורה שנלמדת פה פועלת להגן על המקום אז בעזרת השם אנחנו מקווים ובטוחים, מקווים ומצפים שמכאן תצא בשורה לכל יהודה ושומרון על הסדרת הבתים והרחבת הבנייה. אנחנו בישיבה, יש לנו מדי שבוע ביום רביעי קביעות, לומדים שפת אמת על פרשת השבוע. עכשיו א' זה גם פרשת השבוע, אבל פרשת השבוע האמיתית, הנושא של ארץ ישראל, אז לשפת אמת יש על ארץ ישראל המון דברים, אז נראה כמה דברים מיוחדים במשנתו של השפת אמת על ארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת בגמרא נחלה ללא מצרים. ככה אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נוטלים לו נחלה בלי מצרים. שנאמר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. אומרת הגמרא, מה זה נחלת יעקב אביך? מה הדגש על יעקב? לא כאברהם, שנאמר בו לאורכה ולרוחבה, זה משהו מדוד, מכאן עד כאן, זהו. לא כיצחק, שנאמר בו את כל הארצות האלה, רק האלה ולא יותר, אלא כיעקב בבית אל, שנאמר לו, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה. אז זאת נחלה ללא מצרים. ארץ ישראל היא נחלה ללא מצרים. עכשיו אני שואל אתכם, יש לארץ ישראל מצרים או לא? יש. מה הם מצרים? איך?
צרות.
צרות. אבל גבולות. גבולות יש לארץ ישראל? בוודאי. רק השבת שעברה קראנו בפרשת מסעי, זאת הארץ לגבולותיה. גבולות הארץ דבר מאוד חשוב. אם יש ארץ שחשוב מה הגבול שלה, זה ארץ ישראל. לדעת, פה יש מצוות יישוב ארץ ישראל, פה לא. פה יש מצוות התלויות בארץ, מעבר לזה לא. פה יש קדושת ארץ ישראל, פה לא. הגבול בין ספרד לצרפת, לא נפקא מינה. שיעביר אותו ככה, יעביר אותו ככה, זה לא נפקא מינה. שיריבו. אבל בארץ ישראל בוודאי שיש נפקא מינה לגבולות. ויש מחלוקות באמת מה הגבולות. המינימום זה מנחל מצרים, שזה הדעה הכי מקטינה, זה ואדי אל עריש, שזה הרבה, דרומית לרפיח הרבה, והמינימום בצפון זה ברות, הר ברות, אז זה המינימום, וזה גבולות הארץ, אז בוודאי שיש לארץ ישראל גבולות. אז מה זאת אומרת? ארץ ישראל היא נחלה ללא מצרים. קושייה גדולה. אז בשביל להבין את זה, נתחיל עם דבר מהפסוק מפרשת עקב, כתוב בדברים, כי הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, שתזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. במצרים חיים קלים. כמו גן ירק, יש נילוס, יש נהר, שהוא כל השנה זורם, לא תלוי בגשם, נהר ענק, כל אחד יכול למשוך ברגל, עמת מים לשדה שלו, הוא מסודר. לא, אין בעיה של מים. אז ארץ ישראל, אומרת התורה, היא לא כמו ארץ מצרים שהיא כגן הירק. הארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז קודם כל, מבחינה גיאוגרפית, ארץ מצרים אין בה גשם כמעט, ולא צריכה גשם, יש לה את היאור. לעומת זאת, הקיצוניות ההפוכה זה המדבר. המדבר שעם ישראל עובר במדבר, הוא מגיע למקום אשר אין מים. אין מים, רק מדבר, מקום נחש ושרף, המקום אשר אין מים, והקדוש ברוך הוציא לנו מים מצור החלמיש, ובעירה של מרים, זה היה המים במדבר. זאת אומרת, חוץ מהסיבה שהתורה ניתנה במדבר, שיש לזה הרבה סיבות, למה התורה דווקא ניתנה במדבר, וחוץ מזה שזה נגזר על אבותינו, בגלל חטא המרגלים, היה פה זה גם ערך מבחינה חינוכית, כדי להכין את עם ישראל לכניסה לארץ, אז עם ישראל היה צריך להבין שבארץ ישראל זה לא כמו מצרים, שלא צריך להתפלל על גשם, כי יש מים. אלא בארץ ישראל צריך להתפלל על הגשם. אז הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו למציאות קיצונית הפוכה. במדבר אין כלום, אין מים בכלל. אתה תלוי לגמרי בקדוש ברוך הוא. כמו המן שירד להם, ירד לעם ישראל במדבר יום-יום. אתם יודעים איזה ביטחון עצום זה? אסור לך אפילו לשמור, אין חסכונות. היום אנשים נורמליים חוסכים כסף, חוסכים, אנשים חוסכים, נכון? ההורים שלכם חוסכים סתום לילדים, נכון? זה דבר טוב וטבעי. אבל במדבר, אסור לך לשמור, אם אתה שומר מן למחר, תולעים בלילה. ביטחון גמור, אתה תלוי לגמרי בקדוש ברוך הוא. זה מחנך את עם ישראל להיות תלוי. יש כתוב סגולה לפרנסה להגיד פרשת המן בכל יום. עכשיו שמעתי רבו שרווייס הסביר למה זה סגולה לפרנסה. הנקודה היא שזה מחנך אותך לביטחון בהשם. פרנסה זה הרבה ביטחון בהשם. ביטחון בהשם שיביא לי את משהו, את מה שמזומן לי. אלא מה? אני צריך לעשות השתדלות. כי אם אני יושב לא אעשה כלום, גם אם מה שמגיע לי לא יגיע לי. כי צריך לעשות משהו בשביל שזה יגיע. מצד שני, אם אדם, שוב, הכל תלוי גם יכול לשנות דברים, על ידי תורה ותפילה, אבל יש בני חי ומזוני במזל התל ימילתא. יש מושג של מזל. אמנם אין מזל לישראל. הגמרא מסרת שבת, הכוונה, יש מזלות, יש כוחות, אבל ישראל יכולים לשנות אותו על ידי תורה ותפילה, ככה אומר רש"י מסרת שבת. אבל יש הרבה סיפורים בגמרא על נושא של מזל, של מזונות. מכירים מסכת תענית, למדתם? מסתומה. יש שם דף קפה, סיפור על רבי אלעזר, שהוא נרדם או כמעט מת, וראו אותו שהוא בוכה וצוחק. תוך כדי זה, ושאלו אותו למה בכית ולמה צחקת. אז כן, אחיך, אז הוא אומר שם שהוא היה אני מרוד, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שאולי שיזכה להיוולד עם מזל של עושר. אז אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני יהפוך את העולם, אתחיל את העולם מההתחלה, ואולי תיוולד באושר? אומר, כולה היי ואולי, אז אני לא... ואז הוא הראה לו מה שכרו בעולם הבא. זאת אומרת, לשנות מזל של מזונות, של מזונות, של פרנסה, זה לא כל כך פשוט. צריך הרבה ביטחון בהשם. אדם יכול לעשות הרבה השתדלות. הוא אומר, אני אפעל את החנות, אני אפתח את החנות יומם ולילה. אבל אם זה לא מה שהוא צריך לעשות, זה לא יעזור. זה לא יעזור. איך אומרים, יהודי אומר, אני מרוויח את כל מה שמותר לי להרוויח, לא כמו לא מה שאפשר לי להרוויח. אדם, כן, הוא ודאי לא יעבוד בשבת בשביל להרוויח, זה לא יעזור. יש סיפור על, זה שמעתי מאבי מורי, על מפעל שלא הסכים להפסיק את המפעלים, את המכונות שלו בשבת, כדי לחסוך כסף. הוא אמר, עד שאני אפסיק אותם, עד שאני אפעיל אותם, והמשיך לעבוד בשבתות. בסופו של דבר, היה לו תקלה במכונות, כמניין השבתות שהוא עבד. ככה, כיפשו אותו. לא, או אדם בשמיטה, חס וחלילה יעבוד. זה לא, הוא לא ירוויח יותר כסף מזה. אחר כך יהיו לו הפסדים אחרים. אדם עובד לפי מה שמותר, ובעזרת השם יש לו ברכה, בעזרת השם, השם ייתן לו ברכה במה שהוא עושה. אז הפרנסה תלויה הרבה בביטחון. אז עם ישראל במדבר, היה לו מן מן השמיים, ובערה של מרים, היה פה צריך ביטחון עצום בהשם. כל זה היה הכנה לזה שמגיעים לארץ ישראל, לאזן את עם ישראל. בארץ ישראל, הגשם הוא בדרך הטבע יורד, אבל צריך להתפלל, זה לא אוטומטי. יש שנות בצורת, אנחנו ראינו וחווינו שנות בצורת, וגם יש שנים ברוכות. זאת אומרת, אם תר השמיים תשתה מים, זה תלוי בתפילה. וזה הקשר האמיתי בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שמתפללים ויורד גשם. כתוב בפרשת בראשית, ועד יעלה מן הארץ וישקע את בני אדמה, אומר רש"י, עוד לא ירד גשם, כי לא היה אדם שהתפלל ויודע על הגשמים. כשיש בן אדם, יש עם ישראל שמתפללים על הגשמים, אז יש גשמים. אומר השפת אמת, מה זה נחלה ללא מצרים? ודאי שיש מצרים. מפה עד פה, מהירדן, בירדן זה גם ארץ ישראל, אבל יש קדושות. מאור ההר עד נחל מצרים, מן הים הגדול עד הירדן, זה הגבולות. ודאי שיש גבולות. אז מה פה ללא מצרים? אומר השפת אמת, מה שללא מצרים פה, זה הקדושה שבארץ ישראל, הקדושה שבתוך הגבולות האלה, היא בלי סוף. היא אינסופית, היא קדושה אלוקית. לכן הנה לא מצרים. זה מתחיל פה ונגמר פה, ודאי. יש דיון בגמרא במסכת בבא מציעא, ירדן שנטל מזה ונתן לזה. הירדן, זאת אומרת, אם ראיתם פעם מקרוב, הוא מאוד מפותל. שם מלא גבעות קטנות קטנות. על שלמה המלך כתוב שהוא יצק את הזהב בכיכר הירדן לצקם המלך במעווה האדמה. הוא בחוכמתו ידע, יש שם גם רוח שעוברת ככה בתוך, הוא ידע לנצל, להשתמש ברוח ולעשות מכרה של זהב, כמו הנפחים שעושים רוח. אז עכשיו, המים מחפשים תמיד את המקום הכי קל, לכן זה מאוד מפותל. לפעמים קורה, אם יש שנה ברוכה, יש הצפה של הירדן. הירדן לפעמים יכול לפלס דרך. אז א', דנים במסכת בא מציעא לגבי גזל, אבל גם מבחינת מצוות התלויות בארץ, אם הירדן באופן טבעי השתנה, זה משנה את הגבולות. אם חלק הזה היה פעם אחת בתוך הארץ, ועכשיו זה מחוץ לארץ, אז עכשיו אין מצוות התלויות בארץ. הירדן הוא הגבול ויכול להשתנות, זה מאוד מעניין. הירדן זה הדבר היחיד שיכול להשתנות, הים הגדול לא משתנה כל כך. גם זה לא נפקא מינה, כי יש, לוקחים מנחות מאור ההר עד נחל מצרים, וכל מה שבפנים זה ארץ ישראל, אז זה לא משנה, החוף עם קצת גאות שפל, זה לא משנה. אבל זה נפקא מינה עצומה, אבל בין הגבולות האלה, הארץ הזאת היא קדושה בקדושה אינסופית, היא קדושה בקדושה אלוקית, וזה נחלה ללא מצרים. כמו הבן אדם, יש לנו גוף ויש לנו נשמה, אז הגוף הוא מוגבל, אבל הנשמה שבנו היא אלוקית, ולכן היא אינסופית. אותו דבר, ארץ ישראל היא ארץ קדושה, ולכן היא נחלה ללא מצרים. ויש עוד ביטוי, הנה, השפת אמת פה, המקור הראשון, ותרמ"ח אומר, ירושלים נקראה נחלה, נכון? כתוב, כי לא באתם הדעת על המנוחה ולנחלה, המנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. אז כמו שכאמרו חז"ל, פירוש נחלה בלי הפסק, היינו כוח בית המקדש שהערה מצויה גם בעולם הטבע. בית המקדש מאיר גם בתוך עולם הטבע, וזה כל הנקודה של ארץ ישראל, שהגשם יורד בה בדרך הטבע, הקדושה מתגלה בטבע. אנחנו חורשים וזורים ומוציאים לחם מן הארץ, ועליו אנחנו מברכים ואותו אנחנו מקדשים ואותו אנחנו אוכלים. וזה היה חטא המרגלים, אומר השפת אמת פרשת שלח, הם רצו לחם מן השמיים, רצו להישאר במדבר. יש אפשר להבין, במדבר אתה בענני כבוד, משה רבינו, מן, מה רע? למה להתחיל? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לא, שניכנס לארץ ישראל ונוציא לחם מן הארץ. הטור אומר שבמקעת המוציא יש 10 תיבות. בהרבה ברכות, אני לא מדבר על ביקות המצוות, שם יש 10 תיבות, אולי יותר, אבל בביקות הנהנין, לרוב, לא הכל, לרוב זה 9 מילים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, 6, בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, שהכל נהיה בדברו, זה 9 תיבות. אבל בהמוציא, זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. וזה מהפסוק בברכי נפשי, להוציא לחם מן הארץ. אז הטור אומר, יש הרבה פסוקים, פותח את ידיך מזבח לך הרצון, אומר זה 10 תיבות, וייתן לך אלוקים, זה 10 תיבות. הרבה פסוקים זה מאוד, ולכן כתוב להחזיק את הלחם ב10 אצבעותיו, והוא אומר, יש 10 מצוות שהם קיימים בפת, פאה, תרומות ומעשרות, לא כליים, לא שגם מצוות עשה, מה? חלה, זה המצווה העשירית, נכון? זה המצווה העשירית. אז אתה מברך, לוקח לחם, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ, הרבה הרבה מצוות, ולא רק מצוות, גם מלאכות. במסכת שבת למתת מלאכות, 11 מלאכות ראשונות, זה סידור הדפת. זורע, חורש, קוצר, זה 11 אומנם, לא 10, אבל זה רק מראה לנו כמה עבודה צריך בשביל להוציא לחם מארץ ישראל. הגר"א אומר בהדרת אליהו, למה הנוסח הוא באמת מוציא לחם מן הארץ ולא מוציא לחם מן האדמה? יש ברכת בורא פרי אדמה, תגיד מוציא לחם מן האדמה. מה? אומר הארץ בה הידיעה זה ארץ ישראל. המוציא לחם מן הארץ. אז תגידו לי טוב, אז רק בארץ ישראל נברך ככה, בחוץ לארץ נברך אחרת. שאלה יותר קשה. ברכת המזון עיקרה היא הברכה האמצעית, ברכת הארץ. ככה הגמרא עומדת מסכת ברכות. יש ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים. בכלל, רוב הברכה היא לא על הודעה על המזון, זה רק הזן. אבל אתה רואה שעל הלחם כבר מנצלים במחוז את ההזדמנות, מחים על הארץ, הטובה, הרחבה, שרצית, ברכת על עבוד... לא, זה על המחיה. אבל איך אומרים? נודה לך שמכנו על ארץ, חמדה, טובה, הרחבה. זה ממש, כל מילה שם זה מושג. אז ואחר כך ירושלים, זה בכלל לא קשור למזון. אז שואל השפת אמת, בפרשת עקב, לכאורה, אם זה העניין לברך על הארץ, אז רק מי שאוכל בארץ ישראל צריך לברך על הארץ. מה הקשר מי שאוכל בטורקיה או בארצות הברית יברך על הארץ, על ירושלים? מה הקשר בין זה למה שהוא אכל? אומר השפת אמת, לולי שעם ישראל היה נכנס לארץ, לא היה שפע של אוכל באף מקום בעולם. כל השפע שיש בעולם זה בזכות שעם ישראל, ובשביל שעם ישראל נכנס לארץ, ישוע תיקן לישראל בקעת הארץ, שכנסו לארץ, וארץ ישראל תוציא מזון, שיהודי, שעם ישראל יאכל אותו וירומם אותו, כן, גוי אוכל, גוי חי בשביל לאכול, יהודי אוכל בשביל לחיות ולעבוד את השם, אז זה הבדל עצום. אז כשאנחנו לוקחים לחם, ומברכים עליו, המוציא לחם מן הארץ, זה עבודת השם עצומה, שקדושה, שיוצאת מתוך הטבע. כמו שהבח אומר, לאכול מפריע ומצבוע מטובה, זה לאכול קדושה. בפרט בשנת השמיטה, מתווספת לזה גם קדושת שביעית. הרי אי אפשר לאכול אדמה, רק רבי אליעזר בנורקנוס אכל איזה שבועיים אדמה, וזה אדמה לא אי אפשר לאכול. אבל פירות, זה הדרך לאכול את ארץ ישראל, לאכול את הקדושה של ארץ ישראל. עכשיו, מהי מעלתה של ארץ ישראל? בהמשך לזה, אומר, זרו בשפת אמת על פרשת מסעי, אומר במדרש, קודם שנכנסו לארץ, כמו שהזכרנו בעל פה, היה ברכת הזן. ושנכנסו לארץ, על הארץ ועל המזון. הנה, כי הנה, כמו שבעת הבריאה, הזמין השם ידבר לכל בריאה מזון מיוחד, כמו שכתוב, הנה נתתי לכם כל עשב, כן, בהתחלה, לא הותר בכלל בשר לאדם הראשון, בכלל צומח, אחר כך בני נוח הותר בשר. כמו כן לבני ישראל הכין ארץ ישראל, שנשתנה ביות בני ישראל שמה. והגם כי דור המדבר היו ניזונים ממן, שהוא למעלה מזה, היינו חוץ בדרך הטבע, זה באמת מעלה, אבל מעלת ארץ ישראל היה שקיבלו השפע בדרך הטבע, בדבקות אל השורש המיוחד להם, וזה שבח הארץ בברכת המזון. השבח הוא שהמזון יוצא בדרך הטבע מהארץ, ואנחנו מרוממים אותו, מקדשים אותו, אוכלים את הקדושה שבו, ככה הקדושה מתגלה בטבע. ודרך אגב, זה כל המעלה גם של הגאולה שאנחנו נמצאים בתוך. אנחנו נמצאים היום בתהליך גאולה. אבל זה תהליך גאולה של דרך הטבע. אז אנחנו תמיד מתגעגעים לניסים. ניסים זה באמת דבר גדול ודבר יפה. אבל מצד שני, כמו שראינו בהיסטוריה, הניסים הם היו עצומים, אבל דבר שהוא לא בנוי בדרך הטבע, הוא גם לא תמיד מחזיק מעמד לאורך שנים. עובדה שעם ישראל לא החזיק מעמד בקדושתו ונפל, היו חורבנות. אנחנו עכשיו קראתי שבעה, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. ודווקא הגאולה הזאת, שהיא בדרך הטבע, היא בעצם, הטבע יש לו מעלה גדולה שהוא יציב. חוק, כמו חוק טבע, חוק טבע לא משתנה. חוק טבע זה חוק טבע. אז אם עם ישראל נגאל בדרך הטבע, זהו, זה על חזור. זה החזק, זה יציב, זה הכי אמיתי, זה הכי עמוק. ויש בזה, כמובן, אנחנו לא מתנגדים לניסים וקפיצות תוך כדי. הביתה אחישנה, הגרא אומר בכל התור, יש אחישנה בתוך הביתה, אדרבה. אבל בגדול אנחנו בגאולה של ביתה, דהיינו לאט לאט קימה קימה בדרך הטבע, אבל יש בזה מעלה עצומה, שהכל הטבע מתקדש, שכל הטבע מתעלה, כל הטבע מגויס. המציאו רכבות, המציאו מטוסים, כל זה בשביל שעם ישראל יחזור לארצו. כל הטכנולוגיה, הכל זה בסופו של דבר, בשביל שעם ישראל ישתמש בזה. אז מעלת ארץ ישראל, שקיבלו השפע בדרך הטבע בדבקות אל השורש, שני אלו העניינים הם עניין השבת והחודש. נכתיב ביחזקאל, ביום השבת ייפתח, על השערים של בית המקדש, ביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. דיתא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשר בראשית, והם בחינת שבת וחודש, כי השבת הוא מקור הברכה ונקרא טוב. ובחינת י"ב חודשים הם י"ב שערים, שהשפע יורד על ידינו לתחתונים, לכן נקרא חודש, שמשתנה כל חודש להתחדשות דרך אחר. כל חודש הוא כנגד שבט אחר, יש 12 שבטים, כל חודש הוא כנגד שבט אחר, שנה מעוברת, אז כולל את מנשה ואפרים, ככה זה יוסף. יוסף התפצל לשניים, אלה שיודעים כוונות, גם יש, בכל הסידורים יש בראש חודש, בחי מוסף, יש צירופי שמות טבעי בניקודים שונים לברכת מקדש ישראל בראשי חודשים. אני לא, כמובן לא, אני עדיין לא זכיתי ללמוד את הכוונות, אבל אתה רואה, לכל חודש יש כוונה אחרת. וכי בכל חודש יש הערה אחרת. כל חודש יש לו את העניין שלו. אז, אז החודש הוא התחדשות, ולכן זה נקרא חודש, כי זה מתחדש כל חודש למשהו אחר, והשבת הוא כלל כל השערים, ועל ידי שתי הבחינות הולך השפע בכל יום. כל יום, נגיד עכשיו הלכנו באור ליום חמישי, חמישי בשבת, שזה זין אב. זאת אומרת, לכל יום יש לו את היום בשבוע ואת היום בחודש, את התאריך שלו בחודש. יש לו שני מיני שפע שמתאחדים בו, שפע קבוע ושפע מתחדש. ורק בכל יום זה נחשב ונמוסגר, וביום השבת וביום החודש נפתח ונגלה לבני ישראל פתיחת השערים. בשבת יש שערה יותר גדולה של השפע, וגם בראש חודש, הראש, כמו הראש, הראש של הדג כולל את כל הדג, כמו בראש השנה אוכלים ראש של דג, אוכלים ראש של כבש, כי הראש של השנה כולל את כל השנה, בראש השנה הכל נכתב, כל מה שיקרה השנה. אותו דבר, בראש חודש, אז כולל בתוכו את כל החודש. אז זה דבר עצום שיש בברכת הארץ. דרך אגב, רואים את שברכת הארץ היא העיקרית, בברכה מעין שלוש. ברכה מעין שלוש, אתה מתמצאת את שלושת הברכות, מעין שלוש, ומה חותם? על הארץ ועל המחיה, על הארץ ועל הפירות, על הארץ ועל פרי גפנה. זה הברכה המרכזית של ברכת המזון. ואני אומר, והברכה השלישית היא גם לא פחות חשובה, הברכה של ירושלים. כתוב בבית יוסף, מה ברכו בזמן הבית? בזמן הבית יש ירושלים, אתה לא צריך להתפלל שתהיה ירושלים הבנויה, יש. זאת אומרת, התפללו שהקדושה, שהשכינה תמשיך לשרות בירושלים, תמשיך לשרות. אנחנו מתפללים היום רחם, רחם נעל השם לבני ישראל עמך, שהיא תהיה, שתיבנה ירושלים, שתשרה השכינה, אבל בזמן המקדש, עכשיו, ולמה יעלה ויבוא? אומרים בבוני ירושלים, ואילו על הניסים, על הניסים ונודה לך, זה ברור, זה הודעה, הודעה ונודה לך. אבל למה יעלה ויבוא זה תמיד בבוני ירושלים? מסביר המשנה ברורה, כי יעלה ויבוא זה תחנונים, תחנונים, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע, כן? נכוננו וגדוננו, הכל זה תפילה של תחנונים. ותפילת וברכת רחם זה ברכה של רחמים, בקשת רחמים, לכן רחמים עם רחמים. ודרך אגב, כתוב ברמה, הלכות תשעה באב, מי שחולה נגיד שצריך לאכול בתשעה באב, או ילד שעוד לא צם, אז יגיד נחם בברכת המזון. לכאורה זה קשור לצום, ענינו נגיד, ענינו לא, ענינו זה בתפילה, לא שחר בברכת המזון, אלא אומר הטור והבית יוסף, נחם בתשעה באב, זה כמו יעלה ויבוא. זה מעין המאורה. זה מעין המאורה. ולמה לא אומרים את זה ברצה, כמו יעלה ויבוא? כי זה קשור לירושלים. לכן אומרים את זה בברכת ירושלים, בתפילה. זה ממש מעין המאורה. תשעה באב הוא מועד. לא אומרים תחנון, קרא להם מועד? יש תשובה של חתם סופר, בשו"ת חתם סופר, אור החיים, הוא דן בשאלה שהייתה לו, הוא בזקנותו היה כנראה חולה או זקן ולא יכל לצום בתשעה באב, הוא היה חייב לאכול. עכשיו, ואלו היו נוהגים אצלו בעירו להעלות אותו לתורה שלישי במנחה כנראה בתשעה באב. אתם יודעים, בצומות רגילים מי שלא מתענה לא יכול לעלות לתורה. כי הוא לא בצום, מה יקרה והיכל, הוא לא בצום. עכשיו, ביום כיפור למשל, שזה צום, ודאי שחולה שיש בו סכנה, שאוכל ביום כיפור, מה אתם חושבים? מותר לו לעלות לתורה ביום כיפור? אם הוא אוכל או אסור לו? מותר לו, כי זה מקרא קודש, זה יום קדוש, זה לא קשור לצום. לא הלכות הצום הופכות את היום הזה ליום מיוחד, כי הוא קדוש. בצומות רגילים, רק הצום הופך אותו ליום עם קריאת התורה, אז מי שלא צם לא יכול. מה הדין בתשעה באב? אומר חתם סופר, כותב שם תשובה, למה גם מי שלא מתענה יכול לעלות לתורה. שלוש סיבות הוא אומר. א', אומר, מאכילה ושתייה, גם החולה מתענה, מותר לו לאכול רק כל צורכו. מעבר לזה, הוא חייב להתענות, אז הוא גם בכלל המתענים. אבל זה לא מספיק, הוא אומר עוד תשובה, בתשעה באב יש גם חמישה עינויים, אז אני בכלל המיונים, אני סדיאת הסדל, רחיצה, שיחה, אני מתענה, לא, רק אכילה ושתייה. והדבר השלישי, שזה הבאתי את זה, שהוא אומר, נקרא מועד, זה מקרא קודש, זה כמו יום כיפור בנקודה הזאת, שזה היום יש בו, לא יודע, כל זה קדושה, אבל יש בו חלות, יש בו קדושת היום מסוימת, והוא יוצר דינים, בלי קשר לצום. גם בלי שלא צם. אז זה, אז, 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 וזה, זה גם מתחזק מה, מהדין של נחם. לכן מאוד מובן, שיטת השולחן ערוך והספרדים, זה אומרים נחם בכל התפילות. ובאמת הראש אומר, אני תמה למה מנהג אשכנז להגיד רק במנחה. כי אם זה מעינה מאורע, אז צריך להגיד כל תפילה, זה מאוד מובן. רק מסביר אבו דרעם בשם רב סעדיה גאון, שבגלל שבמנחה הציתו את האש, וזה יותר צריך פה את הנחמה, נהגו להזכיר רק במנחה. אבל בעיקרון זה מעינה מאורע, ועד כדי שגם בברכת המזון צריך להזכיר מי שאוכל, מי שמותר לו לאכול. אם הוא שכח, לא חוזר, אבל, אבל, אבל צריך להזכיר.
והגעת כבר
לנשקיע,
אתה אומר, טוב,
כנראה
כבר לא ייבנה, אז אתה אומר
נחם. יפה. עכשיו, עוד דבר, עוד נקודה. מה ברכתה של ארץ ישראל? יש סיפור מפורסם, בגמרא בברכות, רב חיסדא ורבי נונא אהבו יתווה בסעודתה. ישבו בסעודה, ובסוף הסעודה הביאו להם מנה אחרונה פירות. הייתו לקמיו תמרי ורימוני. גם תמרים וגם רימונים. אז זה שתי פירות עץ, השאלה על מה אתה מברך ופותר את השני. יש דיני קדימות. שקל רבי מנונה, בריך התמרי ברישה. הוא ברך על התמרים ופתר את הרימונים. אמר לרב ריזדה, לא סביר עלי למור, לעד אמר רב יוסף ויתם הרב יצחק, כל המוקדם בפסוק זה קודל מברכה. כתוב ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, קודם רימונים. אחר כך ארץ את שמן ודבש. אז למה בירכת קודם על התמרים, תברך קודם על הרימונים, הם מספר 5. אמר לי, זה שני לארץ, וזה חמישי לארץ. נכון, בפסוק זה 7, אבל יש בפסוק עוד פעם את המילה ארץ, והמילה ארץ, כל המוקדם לארץ קודם לברכה, ולכן תמרים הם מספר 2 לארץ השנייה, והם קודמים לרימונים שהם מספר 5 לארץ הראשונה. דרך אגב, הרמ"א אומר שזה בשיטת הזיגזג. זאת אומרת, גם בשניים הראשונים, חיטה, אז הסדר הוא חיטה, זית, שעורה, תמר. כי הראשון לארץ הראשון קודם הראשון לארץ השני, והראשון לארץ השני קודם לשני של הארץ הראשון. שאלו אותי מה לאו קמינה, הרי חיטה ושעורה זה בדרך כלל בורא מיני מזונות. או, ואם זה כסס את החיטה, זה בורא פרי אדמה, אז בלאו הכי בורא פרי עץ קודם. אדמה, אוקיי. אז לכאורה, אז עץ קודם לאדמה. טוב, אז קודם כל זה מחלוקת ראשונים עם עץ קודם לאדמה. כתחילה אנחנו תמיד אומרים עץ קודם לאדמה, אבל זה לא, השולחן אנחנו מביא שתי דעות, דעת בהג. אבל המגן אברהם סובר בסימן ריש, ריש י' א', שבורא מיני מזונות של שעורה, זית, בורא פרי עץ של זית קודם לבורא מיני מזונות של שעורה. אמנם רוב הפוסקים לא פוסקים ככה, כי הוא סוברים שמזונות היא קודמת בכל מקרה, אבל מגן אברהם סובר שזה שמזונות קודמת, מגע אש, מזונות קודם, אז רוב הפוסקים אומרים, כי מזונות זה חשוב, זה משביע, זה זה. אבל מגן אברהם אומר, זה בנוי גם על זה שתחידה ושעורה הם הראשונים בפסוק. אבל אם יש לך את הזית שקודם למורא מיני מזונות של שעורה, זה לא, זה נדיר, כן, אנחנו לא אוכלים שעורים בדרך כלל, גם לא מורא מיני מזונות של שעורים, אבל הוא יצויר שעשו רוגיות משעורים, מה? יש, יש. יכול להיות שעשו רוגיות משעורים. לפי המגן אברהם, אז הזית, כיוון שהוא קודם בפסוק, כי הוא השני, כי הוא הראשון לארץ השני, אז הוא קודם לבורא מיני מזונות של שעורה שהיא שני לארץ הראשון. זה רק חידוד, חידוד הדין הזה. בכל מקרה, ודאי שתמרים קודמים לרימונים, כי זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. אמר למה נהיה נגד פרזלך ונשמיינך. אז יש פסקה מפורסמת של הרב קוק שאומר שפה רואים בגמרא הזאת שכל הקודם לארץ, בין היה, כל הקודם לארץ קודם לברכה. אז הוא אומר שיש, מבחינה מסוימת, הוא מדבר שם על אלה שעלו לארץ, והתיישבו בארץ, גם אם הם רחוקים יותר מתורה ומצוות, אם הם יושבים את הארץ, אז הם קודמים לברכה. אבל בהקשר למה שאמרנו, אמרנו שברכה זה בעצם, ברכת ארץ ישראל זה להמשיך את הקדושה מתוך הטבע. וזה היה גם פירוש המילה ברוך. הנפש החי מסביר בשער א' מה זה ברוך אתה השם. יש הרבה הסברים, אבל אחד ההסברים זה ברוך זה לשון הברכה. כמו שאתה להבריך גפן, לא בשמיטה, כן, אבל להבריך גפן, אז זה המשכה של הגפן. אז הוא אומר, ברוך זה מקור השפע שימשיך אלינו שפע. זה ברוך. אז ארץ ישראל היא קרובה לברכה. זאת אומרת, על ידי ארץ ישראל נמשכת ברכה בתוך, בדבקות אל השורש, בתוך הטבע. עכשיו עוד נדבך. כיצד הופכים את ארץ ישראל לנחלת השם? מה? איזה, בברכתה של ארץ ישראל? אז אמרנו, ברכתה של... כן, מה שמוקדם לארץ, קודם בברכה. כיצד הופכים את ארץ ישראל לנחלת השם? יש שפת אמת שאומר על הפסוק בפרשת מסה שקראנו, זה המקור למצוות יישוב ארץ ישראל, לפי הרמב"ן, והורשתם את הארץ וישבתם בה. אז כשתרשו עקום, תתקיימו בה. כשצריך לרשת, להוציא את הגוי מכאן, ועם ישראל צריך להתיישב. כמו שרשי אומר במסכת גיטין, שכתוב שם הקונה בית בארץ ישראל, כותב עליו עונו אפילו בשבת. מוטל על ידי גוי, אמירה לגוי, ביסור דאורייתא, לצורך מצוות יישוב ארץ ישראל. זה, כל הפוסקים התירו. לגבי ברית מילה זה מחלוקת, ושאר המצוות בכלל, רוב השיטות לא. רק חוץ לבעל האיתור שהתיר, שהוא לומד מפה, ממילה הוא לומד לכל המצוות. אבל ארץ ישראל, והמשנה ברורה אומר, אל תלמד מפה, אנחנו לא מבינים מה חז"ל ידעו, מה הערך של ארץ ישראל, אי אפשר ללמוד מפה למצוות אחרות. הרמב"ן אומר כי יש בה תועלת לכל ישראל, בכל קניין בית. ורש"י אומר, בדף גיטין, דף ח' עמוד ב', מה זה משוב לשוב ארץ ישראל? לגרש עובדי כוכבים ולישב ישראל בה. זה מצוות לשוב ארץ ישראל, להתיישב. אז אומר כך, כי יורשתם הוא לשון ירושה ולשון רשות. זה תרתם משמע. כמו שאמרו חז"ל בפסוק, עני השם אלוקיך הבא מראשית השנה. כל שרשה בתחילתה, מתאשרת בסופה. כי כל דבר שצריך תולדה חדשה, צריך להיות מקודם הביטול אליו יתברך. כשרוצים לפרוץ למשהו חדש, קודם כל צריך להתבטל אל השורש, ואז מזה נמשכת תולדה חדשה. וזהו, הכוח הוא רק בישראל. כמו שכתוב, אתם המעט, ממיתים עצמכם, כשהיו בני ישראל בארץ, ביטלו עצמם ואת הארץ, ואז נעשה נחלת השם. כי זהו עניין ארץ ישראל, דלת לה מגרמה כלום. ארץ ישראל היא כמו הלבנה, כמו הלבנה, עם ישראל משול ללבנה, מלכות ישראל משול ללבנה, הלבנה אין לה אור עצמי, לית לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, כל האור שמקבלת זה מהשמש. ככה כנסת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, כל הקדושה שיש בנו היא לא מעצמותינו בצורה נפרדת חס וחלילה מריבונו של עולם, אלא כל מה שיש בנו זה שהקדוש ברוך הוא חיי עולם נטע בתוכנו, קדושה נטע בארץ ישראל. וזה המון, זו קדושה אדירה. כנסת ישראל תמציא את ההוויה, יש בנו את כל הכוחות, האלוקים, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם. לנו אין מעצמנו כלום, קיבלנו את הכל מהקדוש ברוך הוא. וזה עניין ארץ ישראל, לא מגרמה כלום, ולכן כל שנשאר מן האומות לא היה ביטול כראוי. כל עוד נשאר פה מישהו, אז אין פה התבטלות, יש פה עוד ישות נפרדת. גוי, הם נפרדים מריבונו של עולם. אז כל יש בארץ ישות נוספת של גויים, זה פוגם בארץ ישראל כנחלת השם, זה פוגם, אי אפשר להגיע למצב של ביטול ראוי. ויש כתוב, לכן נתת אותה לרשת אותה, וזהו עדות על בני ישראל, כמו שכתוב במדרש, יכול הייתי לברוא לכם ארץ אחרת. הכוח מעשה וגיד למון לתת להם נחלת גויים. פירוש להודיע ולהראות כי נעשה ארץ ישראל נחלת השם על ידי כניסת בני ישראל לתוכה. וזה על פי רש"י, רש"י אומר לתורה, הפסוק המפורסם, קומה, ואיבן סערו ומשה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. מי זה שונאי השם? הגויים בכלל יודעים מי זה השם שהם ישנאו אותו? אומר רש"י, שונאי השם, אלו שונאי ישראל. שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם, שנאמר, ומסנאיך נפסו ראש. מי הם? על עמך יערים וסוד. מי שמתייעץ על עם ישראל, הוא מתייעץ רע על עם ישראל, הוא מתייעץ על הקדוש ברוך הוא. ולכן, וממילא, אם עם ישראל בארץ, אז ישראל מייצגים את השם, אז זה נחלת השם. אם עם ישראל לא בשלמות בארץ, אז עדיין לא נחלת השם לגמרי. וכשזה נחלת ישראל, אז זה נחלת השם. וכשזה לא נחלת ישראל, אז זה גם לא נחלת השם. עם ישראל, כמו שכתוב בפרשת בו, יצאו צבאות השם. סבבה, רק כתוב צבאות השם, רק כתוב צבאות ישראל. צבאות ישראל, צבאות השם, זה היינו אח. אנחנו עם השם בעולם, עם ישראל הוא עם השם. בראש השנה, אנחנו אומרים, עוד מעט ראש השנה, אנחנו אומרים במלכויות, אחד הפסוקים הוא, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תורת מלך בו. זה פסוק שמתאר את עם ישראל. מי זה עם ישראל? שבלעם אומר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אז שואל הרב חרל, מה הכוונה בכלל? באמת, מה זה לא הביט אבן ביעקב? והרי יש, לצערנו, היו, יש אבן ביעקב, יש עמל בישראל, יש חטאים בישראל. מה, הקדוש ברוך הוא לא רואה? הוא לא רואה? אלא הקדוש ברוך הוא שמסתכל על עם ישראל, הוא כמו צילום רנטגן. רנטגן, אתה יודע מה זה רנטגן? הוא מסתכל רק על העצמות. יש אור, יש בשר, הוא לא רואה את זה. יש, אבל הוא כרגע מסתכל פנימה. הוא מסתכל בעצמיות. הוא לא מסתכל על מה שמסביב. יש מסביב, אבל זה לא מעניין אותו. הוא מסתכל עכשיו ראייה פנימית. הקדוש ברוך הוא שמסתכל על עם ישראל, הוא לא שאין, לא שהוא עיוור חס וחלילה. הוא עכשיו מסתכל על עצמיות עם ישראל. כשמסתכל על עצמיות עם ישראל, אז לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. כי עם ישראל בפנימיותו קדוש וטהור. שואל הרב חרל"פ, באורי ואישי, אז מה הקשר למלכויות? מלכויות זה מלכות השם. השם ימלוך לעולם ועד. כי להשם המלוכה המושל בגויים. מה הפירוש? לא הביט השם אלוקיו במו תורת מלך בו בעם ישראל. אומר הרב חרל"פ, מלכות השם מופיעה דרך מלכות ישראל ורק דרך מלכות ישראל. וצריך להבין את זה, ומי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה מלכות השם. לכן אנחנו אומרים, ויאמר כל אשר נשמה ביפו, השם אלוקי ישראל מלך. לא השם, השם הוא האלוקים בלי עם ישראל. זה לא מתגלה בלי עם ישראל. אז נחלת השם זה נחלת ישראל. כשעם ישראל נוחל את הארץ, אז הארץ הזאת נהפכת להיות נחלת השם. וזה התפקיד שלנו. בעזרת השם, של מדינת ישראל, כמדינה, אנחנו מנסים להשפיע על המדינה, שתשליט את הריבונות של עם ישראל בכל מרחבי ארץ ישראל, ותעודד. יש הרבה דרכים טובות לעודד פשוט את הגויים, כמו שאבי מורי אומר, להעניק להם זכות השיבה. אם תמריצים, אין בעיה. העיקר שיעזבו פה. ואז ארץ ישראל תופיע במלוא קדושתה. רק הדבר האחרון, לא נקרא אותו בפנים, לא נתעכב על זה, אבל בתוך המילה נחלה, יש בעצם את המילה נחל. שזה בדיוק הנקודה. הנחל הוא מים זורמים, נמשכים, יש הגמרא אומרת, מסכת אוריות נדמה לי, מי שרוצה שהשמועות שלו יזרמו, שהוא יזכור את תלמודו, יישב על הנחל, וכמו שהמים זורמים, ככה התורה שלו תזרום, ויגרוס. ככה הגמרא אומרת. אז בבין הזמנים אפשר להגיע לכל מיני נחלים ולנסות את זה. אז באמת נחל, כמו שראינו, יש גם נחל נובע מכל חוכמה, זאת אומרת, להמשיך את הברכה ואת הנחלה ואת הקדושה לתוך הטבע. זה בעצם העניין. נסיים יש מילתא דבדיחותא, בעצם הקושיה שהוא שואל פה במקור האחרון, הוא שואל, יש פרק קוף למדווה בתהילים, הודו להשם כי טוב כל עולם חסדו, הודו לאלוהים כל עולם חסדו, יש שם את כל הכל עולם חסדו, זה נקרא ליל הגדול. אז כתוב שם, ונתן ארצם לנחלה, ונתן ארצם לנחלה, נחלה ללא מצרים, כן? נתן ארצם לנחלה, כל עולם חסדו, נחלה לישראל עבדו כל עולם חסדו. קורא, למה הכפילות? תגיד, נתן ארצם, נחלה לישראל, כל עולם חסדו, מה זה הכפילות הזאת? נתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עבדו. זאת אומרת שבארץ ישראל, בפרט בארץ סיחון ואוג, שזה היה עמים קשים, קליפות קשות שישבו שם, היה צריך בשני שלבים, היה צריך קודם כל להסיר אותם משם, נתן ארצם לנחלה, אחר כך להכניס את זה לתוך קדושת ישראל, נחלה לישראל עבדו. לכן זה מחולק לשני פסוקים, כי זה שני מהלכים, זה היה בשני שלבים. גם הערת המכפלה, שאברהם אבינו קונה אותה, אומר המדרש, כתוב בפרשת וחיי שרה, יחד בפרשת ויחי, 10 פעמים שהוא קונה אותה מבני חטא, מאפרון. קורא, להגיד פעם אחת, זהו, מספיק, אני הבנתי שהוא קונה את זה באפרון. אלא זה בא להגיד 10 פעמים, זה להוציא את זה מרשות הגויים, צריך להעלות את זה מדרגה אחרי מדרגה, 10 מדרגות, עד שזה יוצא מרשות גויים לרשות ישראל, כמו שרשי אומר בפרשת חיי שרה, ויקום שדה המכפלה, תקומה הייתה לו, שיצא מרשות אדיוט לרשות מלך. מה זאת אומרת מלך? אדיוט, אפרון זה אדיוט, אדיוט, זאת אומרת גוי פשוט, ומלך זה אברהם אבינו. אז יש מידה דבדיחותה, פעם אחד האדמו"רים נסע, ערך מסע, ובאחד לקראת שבת הגיע לאיזה כפר נידח, ששם היו קצת יהודים, אחד מהם היה יהודי חסיד פשוט, אבל שם הוא התארח בשבת. טוב, הוא מגיע שם בשבת, הוא רואה שאשתו של החסיד, היא מכינה המון המון תבשילים, סוגי תבשילים. הוא אמר לו שהיא נוהגת להכין כל שבת 24 סוגי תבשילים. טוב, שואל האדמו"ר את החסיד, ששאל את אשתו, למה מכינה 24 תבשילים? אז היא עונה, כי יש 24 כאילו עולם חסדו. כנגד כל כאילו עולם חסדו, תבשיל. שואל אותה, שואל יפה, אבל יש 26. יש 20, אם כבר, אז 26, למה 24? אז אומרת, מה אתה חושב, שאני אכין תבשיל לשיחול מלך האמורי ולעוג מלך הבשן? להם לא... זה יהודים תמימים, פשוטים. אז נסכם בזה ש... מה דיברנו? דיברנו על זה שארץ ישראל היא נחלה ללא מצרים, ושאלנו, מה זאת אומרת ללא מצרים? הרי ודאי שיש לה מצרים, יש לה גבולות פה, גבול מפה, הירדן והים הגדול. אז התשובה היא שהקדושה שבה, ודאי שיש לה גבולות. איפה עפר הקדוש מפה עד פה, אבל הקדושה שלו היא אלוקית, הקדושה שלו היא אינסופית, והקדושה הזאת מתגלה בטבע. וזה העניין של ארץ ישראל, ושל עם ישראל בארץ ישראל, להוציא את הקדושה מתוך הטבע החוצה, וזה חלק מהעניין של המוציא לחם מן הארץ, להוציא לחם קדוש מארץ ישראל. אז עזרת השם שנזכה בזכות המסירות נפש שלכם שבאתם לפה, וכל הפעילות הגדולה, הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להרחיב את ההתיישבות בארץ ישראל.